אנחנו נלמד פרק קוף חפטט בתהילים, פסוק א', שיר המעלות: רבת שררוני מנעוריי, יאמר נא ישראל. יש כאן ביטוי שדוד המלך מדבר בלשון עתידית, יאמר, לשון עתיד. היינו שעם ישראל לעתיד יגידו והסתכלו על העבר שהיה בזמן הגלות, ועם ישראל יגידו רבת צררוני. רבת, הכוונה היא עם רב, הרבה מאוד גויים. צררוני, הרבה מאוד גויים עשו לי צרות מנעוריי. מנעוריי, הכוונה היא בלשון דימוי, שתקופת הגלות זה כאילו היינו ילדים, נערים. בגאולה אנחנו מתבגרים. אז הוא אומר, מנעוריי, כשהיינו נערים, כשהיינו בתקופה הקודמת, תקופת הגלות, אז רבת צררוני, כמה הרבה גויים צררו אותי. פסוק ב' חוזר עוד הפעם על אותו לשון בדיוק, אבל מוסיף עוד סיומת: רבת צררוני מנעוריי, גם לא יכלו לי. חוזר עוד הפעם על אותה אמירה שהרבה גויים קמו עליי ובאו להציק לי, אבל הוא משבח ומודה לקדוש ברוך הוא ואומר שיר המעלות: גם לא יכלו לי. כל אותם גויים שקמו בכל התקופות ובכל הצורות לא יכלו לי. הם חיפשו לעשות עם עם ישראל כליון, אבל לא יכלו לי. הם לא הצליחו לחלות את עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא כמובן שומר עלינו כל הזמן. אחד ספרי החסידות מבואר שהדגש פה על המילה שכתוב פעמיים מנעוריי, שהגויים צררו אותה למנעוריי, כמו שאמרנו בפשט הכוונה בתקופת הקודמות שהיינו נערים. הלכן המפרשים אומר שנעוריי מרמז לאמונה שלנו. הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא משבח את עם ישראל הוא אומר, פסוק מפורסם: זכרתי לך חסד נעורייך. היינו שכשעם ישראל הלך במדבר, הוא הלך באמונה תמימה, באמונה פשוטה, לא לקח את הצידה לדרך, האמין בקדוש ברוך הוא שהוא מוביל אותנו בדרך הנכונה. האמונה שיש לנו בתחילת הדרך זה מנעוריי, זה באמונה הזו רבת צררוני. הגויים הציקו לנו באמונה הזו, היו תמיד אומרים לנו: נו, מה עם האמונה שלכם? אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא גואל אתכם, הביא לכם את הגאולה? איפה לא רואים את הגאולה? תראו כמה אנחנו מצליחים לשלוט עליכם. הם הציקו לנו בנקודה הזו של האמונה שהיא הייתה אצלנו מנעוריי, וברוך השם לא יכלו לי. הם לא מצליחים לקעקע ולהחליש את האמונה של יהודי. יהודי מאמין תמיד באופן ברור שהקדוש ברוך הוא בוודאי יגאל אותו, ובזה הוא לא נחלש. פסוק ג', פסוק ג' מתאר את קושי הגלות וכמה הגויים היו צוררים. אז הוא אומר את זה בדרך משל: על גבי חרשו חורשים, העריכו למעניתם. דהיינו, כמו שהחורשים חורשים את האדמה, אז חורשים את האדמה, מכניסים בפנים את הכלי מחרשה והופכים את האדמה מבפנים, והעריכו למעניתם. מענית זה הכינוי, במחרשה יש את אותו חלק שעושה חריץ עמוק באדמה, ולפי זה השברים הולכים והופכים את כל האדמה באותו קו. אז הם מסיימים, הולכים לקו הבא ואותו דבר. אז החלק הזה שעושה את החריץ העמוק, הוא נקרא מענית, זה הכינוי שלו. אז העריכו למעניתם, העריכו הגויים, והיינו בדרך משל שהם חרשו אותנו, והיינו הם הציקו לנו בעומק הזה, והם העריכו למעניתם, זה תיאור ציורי שמראה עד כמה סבלנו בגלות. למרות שהגמרא מביאה את הפסוק הזה אפילו בדרך כפשוטו, הגמרא אומרת שכאשר נשות ישראל במצרים במסירות נפש ילדו ילדים, והילדים היו, ילדו אותם מחוץ לעיר והשאירו אותם שם, הקדוש ברוך הוא עשה נס, הביא להם אבן שממנו הם קיבלו דבש ואבן אחרת שממנו הם קיבלו חלב, וכשהמצרים שמו לב בתינוקות שנמצאים בחוץ, אז הם רצו להרוג אותם, אז הם חרשו עליהם. היינו, הם הכניסו אותם לאדמה וחרשו עליהם כדי להרוג אותם. והגמרא אומרת שהיה נס שאחר כך רבבה כצמח השדה נתתיך, הם צמחו, יצאו החוץ החיים, כמו שהצמחים יוצאים חיים, ותבואי בעדי ידיים, אומרת הגמרא, הם חזרו למצרים, פתאום הדרים של יהודים חוזרים, איפה הם חוזרים? הם אלה שהם יצאו מתוך ה... אז הגמרא אומרת שהתיאור פה על גבי חרשו חרשים, זה לא רק בדרך משל, זה כפשוטו שזה מה שהמצרים עשו לנו. פסוק ד' בא ושבח את הקדוש ברוך הוא ואומר, אדוני צדיק, קיצץ אבות רשעים. אין הקדוש ברוך הוא הצדיק, הוא קיצץ את החבלים אבות, זה חבלים אבים. החבלים האבים שהאומות קשרו אותנו, היינו שוק בדרך משל, את הסבל שמסרו לנו, אז זה מדמד, זה כמו חבלים שקושרים את האנשים שעובדים קשה, אז הקדוש ברוך הוא יתיר מעלינו, הוריד מאיתנו את המאסר, הוריד מאיתנו את קושי הגלות, כי הרי את זה אומרים עם ישראל, כשבאים לגאולה כבר, הם אומרים מה היה בעבר. אז הם אומרים שהקדוש ברוך הוא צדיק, והוא קיצץ את האבות, את החבלים הקשים שהרשעים שמו עלינו, וברוך השם הביא לנו גאולה שלמה. מה קרה עם כל אותם גויים? כל אותם גויים שהציקו לנו והפריעו לנו, רבת צררוני, מה קרה איתם? אז פה הוא מסיים בארבעת הפסוקים האחרונים, לתאר מה היה סופם של אותם גויים. זאת אומרת בפסוק ה', יבושו ויסוגו אחור, כל שונאי ציון. דהיינו, כשהגויים שהם שונאי ציון, מפרשים אומרים, לא הכוונה היא שהם שונאים את ציון, את ירושלים, כי הרי רואים שהגויים רבים בינם לבין עצמם, מי יכבוש את ירושלים. הם רוצים את ירושלים. הם שונאים את בני ציון. שונאים את עם ישראל שגרים בציון. אז אותם גויים שהם שונאי ציון, שונאים את עם ישראל שגרים בציון, והם רואים עכשיו שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, הוציא אותנו מהגלות, הוציא אותנו מהידיים שלהם. אז זה כמו אדם שרואה שהוא לא מצליח, שהוא הפסיד בקרב, אז הוא מתבייש. ואז הוא נסוג אחור, הולך אחורה, הוא רואה שהוא לא הצליח. זה תיאור שכל שונאי ציון יבושו ויסוגו אחור, מתביישים בכך שהם לא הצליחו, והם נסוגים לאחור, כי ברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר לנו. פסוק ו', מה יהיה איתם עם אותם שונאי ציון? אז הוא אומר בדרך דימוי, מדמה את זה בדרך משל, לתאר עד כמה לא יהיה מהם שום תועלת או שום צמיחה, ועד כמה הם בעצם ייחו לאבדון. אז הוא אומר ככה, יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש. הם יהיו כמו עשב שגדל על הגגות. גדל על הגגות וחום השמש מאוד חזק מחמם אותם. אז עוד לפני שהצליחו לשלוף אותם, עוד לפני שהצליחו לקצור אותם, אז הם כבר מתייבשים לגמרי. דהיינו כשבא האדם שרוצה לקצור, אין לו מה לקצור, כי הכל כבר יבש. זה נקרא שקדמת שלף, לפני ששלפו אותם מהאדמה, אז כבר יבש, הם התייבשו לגמרי. זה בדרך משל על התבועה. הנמשל הוא על אותם גויים שהם שונאי ציון, שלא יהיה מהם שום דבר, הם פשוט לא יצליחו לצמוח ולגדול, אלא הם לגמרי ילכו לאבדון, לייבוש. יש כאן בדרך רמז, באמרה חסידית שאומרת על הפסוק הזה, בא לתאר שלפעמים יהודי נכנס בו גאות פנימית, גאווה, בקיום מצוות. לא כמו שצריך להיות שדם יהיה באופן שיהיה לב נשבר וישפיל את עצמו ויהיה בענבה, אלא נכנס בו גאות, והגאות נכנסת, הוא עולה כזה גובה, יהיו כחציר גגות, הוא עולה עד הגג. היינו, הגאווה שלו עולה עד למעלה. ומה הבעיה, מה הוא היה צריך לעשות שהוא לא עשה? שקדמת, מה היה צריך לעשות שהוא לא עשה? שלף יבש, שלף זה מלשון שפל, היה צריך להיות בשפלות, אותם אותיות. יבש, היה צריך להיות, לא להיות בגאות כזו שלה, היה צריך להיות באופן של לב נשבר ונדקה. הוא לא היה לב נשבר ונדקה, אז העבודה שלו לא הייתה ראויה, אז הפך להיות כמו חציר גגות. אבל כל פעמים נמשיך הלאה את המשל, מה קורה עם אותם תעתבועה שהיא מתייבשת על הגגות ולא מצליחים לקצור אותה, כי עוד לפני שבאים לקצור אותה היא יבשה. אז זה בא פסוק זין ואומר, שלא מילא כפו קוצר וחיצנו מעמר. דהיינו, הקוצר שבא לקצור את התבועה הזו, הוא לא הצליח למלא את הכף שלו מתבועה, לא יצליח למלא כלום. למה? כי לא היה לו מה לקצור, כי הכל התייבש. ואותו דבר, החיצנו, חיצנו זה אומר שולי הבגד שלו. בדרך כלל כשהקוצר קוצר תבועה, אז עד שהוא תופס, אז בינתיים הוא תופס בשולי הבגד חבילה של עומרים של תבועה, ואז בהמשך הוא תופס וקושר אותם. אבל אותו אחד גם לא מילא כפו קוצר, גם בכף שלו לא התמלא כלום, וגם חיצנו בשולי הבגד שלו לא היה מאמר, הוא לא הצליח להכניס עומרים, חבילות של תבועה, כי לא צמח בעצם שום דבר, לא הצליח. המילה מילא, יש לנו פסוק בפרשת משפטים, כשמדבר שם בתורה, להזכיר לאדם שיביא ביקורים, זה כתוב, מלאך ודמעך לא תאחר. מלאך זה כינוי לתבועה שהיא הספיקה לצמוח באופן מלא ומושלם, קוראים לזה מלאך. כשזה לא קיים, אז משתמשים באותו לשון, שלא מילא. לא מילא זה הפוך מלאך, זה שהיה באופן חיובי, היה טוב. שלא מילא כפו, דהיינו שלא לא יצליח לצמוח שום דבר. לא יצליח. ואז מה פסוק ח' מתאר שוב? מה הפסידו בדרך הכל, בדרך משל על הצמיחה על הגגות, והנמשל הוא על אותם גויים. הוא אומר, ולא אמרו העוברים ברכת אדוני עליכם. בירכנו אתכם בשם אדוני. דהיינו, דרך כלל, כשאנשים קוצרים, ואנשים עוברים לידם, רואים אותם עובדים וקוצרים. ובדרך הנימוס, מה אומרים אלה שעוברים ליד הקוצרים? מה הם אומרים לקוצרים? ברכת השם עליכם, ואנחנו מרחים אתכם, שיהיה לכם הצלחה, שיהיה לכם שפע, בירכנו אתכם. זה בעצם מה שאומרים אלה שעוברים ליד הקוצרים. אבל אלה שהחציר שלהם נמצא על הגגות, אז העוברים לא יגידו להם את הברכה הזו, ברכת השם עליכם. למה? כי אין להם מה לקצור, כי הכל יתייבש. אין כאן עבודה בכלל. זה בעצם מה שהוא אומר, זה מה שיקרה לאותם שוני ציון, שהם לא יגיעו, מה שנקרא, לא יגיעו לימי הזקנה, הם לא יצליחו להגיע, להשלים את מה שהם חולמים להשלים, כי הם יתייבשו עוד לפני שהם יתחילו, זה יהיה הסוף של אלו שהם שוני ציון. יש כאן אחד הספרים, ספרי חסידות, אומר בדרך משל, אומר שיש לפעמים אנשים שהם חוטאים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את הנשמה שלהם. אז יש מושג שהנשמה מתגלגלת אחר כך. זה כל מיני דברים. כשהנשמה מתגלגלת, אז מי יכול לתקן אותה? אז אם היא מתגלגלת בכל מיני דברים, והדבר הספציפי הזה בסופו של דבר עולה על שולחן מלאכים, דהיינו יהודי אוכל את זה, אומר על זה ברכה, אז הוא מתקן את הניצוץ שמגולגל באותו מקום. לפעמים נשמה מתגלגלת אפילו בתבוע. אבל אם התבוע הזו, שבה התגלגלה נשמה של חוטא, והתבוע הזו בסופו של דבר הפכה להיות תבוע טובה, ועשו מזה קמח, עשו מזה לחם, הביאו את זה לשולחן שבת, אמרו על זה ברכת המוציא, כמו שצריך, אז בעצם אותו ניצוץ שהיה מגולגל באותו תבוע, הגיע לתיקונו. אבל יש חוטאים כאלה שמקראים שוני ציון. הם כאלה שאותם הקדוש ברוך הוא לא רוצה בכלל שיהיה אפשר לתקן. אז מה הוא עושה? הוא מגלגל את הניצות שלהם בכזה חציר שהוא חציר גגות. אז ממילא הוא לא יהיה בצמיחה. אז לא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, לא יברכו על זה אף פעם, שום ברכה. כי זה לא יגיע, לא יצליח להגיע לשולחן יהודי. לא יגידו על זה ברכה. אז אם לא יגידו על זה ברכה, זה לא יגיע לתיקון, זה יהיה לאבדון מוחלט. זה בא בתיאור של דימוי של הדבר הזה. יש איזה סיפור שאני לא זוכר את כל הפרטים, על אחד מהצדיקים שהיה יהודי, שהיה לו יום השנה, יורצייט על האבא שלו, והוא בא לאותו מקום, ואמרו לו שישאר אחרי התפילה, היה מנהג לעשות תיקון, זה אומר לתת קצת לחיים, להגיד ברכה, שיהיה לי עילוי הנשמה. והוא נכנס, שתה קצת ולא בירך, זה גם אמר. זה גם אמרו שהצדיק קורא לו. אז הצדיק התחיל לתאר לו ואומר לו, תשמע, יש נשמה לפעמים מתגלגלת, גלגולים רבים, עד שהיא מגיעה לתבועה, מהתבועה בסוף עושים קצת לחיים, קצת משקה ומשקה, ומגיע לבית כנסת, והיהודים אומרים על זה לחיים, אחרי התפילה, מברכים, ואז הם ביא תיקון לנשמה, אומר, הנשמה של אבא שלך התגלגלה, ועד שסוף סוף היא צריכה להגיע לאותם טיפות קטנות בקוס שנמצא על השולחן, ובסופו של דבר מה קרה, לא בירכת על זה ברכה, אתה פספסת את כל התהליך של כל הגלגולים שהנשמה הזו עברה. זה נקרא, לא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, אז אתה מפספס את כל התיקון שהיה צריך לפעול בעניין. אז כמה צריך להיזהר בעניין?
אבל זה, אבל...